לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים, השם ישמרם ויחיים. איזה תענוג, אני אומר לכם מאזינים יקרים, לקחת עת ודף ולהתחיל לרשום את הדברים, א', שזה יהיה בשבילנו, וגם זה יהיה שנוכל להעביר את זה, להגיד את זה, דברים מדהימים ומיוחדים. אני מתחיל. פרשת ויצא וישלח. אנחנו היום בפרשת וישלח. פרשת ויצא וישלח, ואחר כך וישב מקץ ויגש, ואחר כך ויחי. מה זה הדברים האלה? מה התהליך הזה? אז קודם כל שנדע שכל תולדות השמיים והארץ וכל ההיסטוריה מבריאת העולם עד סוף העולם נמצאים בפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ומי שיתעמק עוד יותר, אז כל מה שיש בעולם נמצא במילה בראשית לבד. ומי שלא יכול להתעמק לא בבראשית ולא בפסוק הראשון, אז שיתעמק בפרשיות. כל ספר בראשית, ספר שמלמד את כל ההיסטוריה. זה ספר תולדות אדם. זה ספר בראשית. ולכן, אנחנו נראה, אנחנו כבר נמצאים אחרי ההיסטוריה, לקראת סוף ההיסטוריה. אז אפשר לראות איך ההיסטוריה כתובה מפורש בפרשיות האלה. ויצא וישלח, פרשיות שמדברות על הגלות של עם ישראל. ויצא וישלח, יצאנו, שלחו אותנו, זרקו אותנו, עשו לנו מסעי צלב, פוגרומים, צרות, עניינים, תתגרשו מכאן, תלכו לשם, תלכו לכאן, תעשו... יציאה, כל הזמן יוצאים ונשלחים, יוצאים ונשלחים. מה קרה בגלות? איך יעקב הגיע ללבן? ערום. ערום ועירייה, כלום. היה לו בגדים של אחד הפרשים שמתו שם בנהר, אבל חוץ מזה אין לו כלום. איפה כל הזהב? איפה הכל? אליפז לקח הכל. מגיע בלי כלום. יוצאים לגלות. זרקו אותנו, לקחו לנו את כל הדברים. עצנו במחיר יבוא. אנחנו, אין כלום. יוצאים לגלות. אבל מה קרה ליעקב? נכנס ללבן, עבד, רימה אותו, עשה רמויות, לקח לו מכאן, לקח לו משם, מחליף לו את לאה ברחל, 10 מונים, אכלני חורף ביום וקרח בלילה. אנחנו בגלות, זה גלות. אין מה לעשות, גלות. אבל מה קרה בסוף? אל תדאג. הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו בגלות. כן? עמו אנוכי בצרה נמצא איתנו ועוזר לנו בגלות, קודם כל מבחינה כלכלית. יעקב אבינו ויפרוץ מאוד. פרץ קדימה. צון, בקר, עבדים, גמלים ושפחות. כל זה נהיה לו. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. מה קרה? אל תדאגו, עם ישראל, יעקב, זה נשמתם של כל עם ישראל. אתם תצאו לגלות, אבל דעו לכם, אתם תצליחו כלכלית. איפה שלא תהיו, תהיו במרוקו, תהיו בתוניס, תהיו באירופה, תהיו בכל יבשת אסיה, איפה שלא תהיו בעולם, אמריקה, איפה שלא תגיעו, אל תדאגו. אתם היהודים, כלכלית אתם תסתדרו. אתם תסתדרו. הגויים לא יסתדרו, אתם תסתדרו. בכל מקום היהודים יתעשרו ויסתדרו, וזה קודם כל בשורה ראשונה לגלות. יעקב יצא, והוא פרץ מאוד, גם אתם תצאו, ואל תדאגו, פרנסה לא יחסר לכם בגלות. עם כל העבודות הקשות, לא תדאגו. הלאה. בורח מלבן. יעקב בורח. בסוף אחרי הכל, ויבוא יעקב שלם. הגיע בשלמות. אנחנו עם הגויים, נסתדר, נלך, נעשה בלגן, אבל יש קומבינות. מי שקצת קרא ספרים והיסטוריה, כמה קומבינות עשו היהודים, כמה קומבינציות, עם כל הפריצים. סיפור אחד בלבד. הפריץ נתן את הבית שחר, איפה שמוכרים יין והכל, ליהודי. תעבוד, שלם שכירות. אבל היו עושים צרות, לא היו שולחים את הגויים שיבואו לקנות משם. היו עושים כל מיני עניינים, והיהודים סכן צריך לשלם כל חודש, ואם לא, זורק אותו בתוך הבור. אז יהודי אחד הצטברו לו חובות בגלל זה, והפריץ לא מעניין אותו. והפריץ עוד מעט יזרוק אותו ואת הילדים שלו. מה עשה? החליט לקחת יום אחד את כל הילדים, את כל הרכוש, את כל מה שיש לו, כרכרה מלאה גדולה, ברח לעיר. 4 בבוקר הוא מגיע לעיר, מי יוצא מהעיר? הפריץ של הכפר שלו. יוצא שיקור מאיזה מסיבה, עשו איזה נשף. הוא אומר לו, מוישלה, מה קרה? אתה לוקח את כל הילדים, את כל הזה, יוצא מהבית, מה קרה? אני יודע, אתם היהודים, יש לכם חגים, ואתם בחגים, אתם מגיעים לזה, כן, באים לעיר עם כל הילדים, כדי לעשות את החג. אבל אני מכיר את כל החגים שלכם, אני לא יודע איזה חג יש לך עכשיו. יש חג מתן תורתנו, ויש חג חירותנו, ויש לכם חג שמחתנו. יש לכם עוד חג? אומר לו, כן. יש לנו חג בריחתנו. היהודי לא איבד את העשתונות. חג בריחתנו. מה זה זה? זה חג מיוחד. טוב, יופי, בסדר, אבל אל תשכח. אחרי החג, אתה חוזר, אתה צריך, חייב לי כסף. אין בעיה, אין בעיה. הוא ברח, זה הלך לעיר, בבוקר הוא קם, הוא רואה יהודים הולכים לעבודה, הפריץ מסתכל מהחלון, צועק להם, שבס, שבס, מה קרה? יש חג היום, מה אתם עובדים? איך אתם עובדים? יש חג. אמרו לו, תגיד לי, על איזה רגל קמת בבוקר? אבל מה אתם מדברים? יש חג, אני פגשתי אתמול את מוישה, והוא אמר שיש לכם חג. איזה חג? חג בריחתנו. כן, כן, נכון, 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 פחדו שלא ירדוף אחריו. כן, בטח, יש לנו חג כזה, נקרא חג בריחתנו. אז מה אתם מציעים לעבודה? זה לא חג לכולם. זה חג פרטי, כל יהודי במצב החובות שלו. זה לפי המצב, אתה מבין? זה כל אחד עושה את זה לעניין שלו. היהודים ידעו להסתדר. יעקב חוזר לארץ ישראל. איך שהוא חוזר לארץ ישראל, מיד מגיע עשיו. וואו, כניסה לארץ, מגיע עשיו. כאן מלמדת אותנו הפרשה, תדעו לכם, יהודים יקרים, כל פעם שאתם תרצו להיכנס לארץ מהגלות, תדעו לכם שמי שיעקב אתכם זה עשיו. ככה בנויה גלותנו. זה בנוי בצורה כזאת. כמו שהיה בפרשה, עשיו בא 400 איש. וואי, 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 וואי. מה זה? אז קודם כל, אנחנו תמיד שצריכים להיכנס לארץ, עשיו וזרעו עמלק יפריע לנו להיכנס לארץ. למה? כי יש לנו הלכה מפורשת ברמב״ם. 3 דברים נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. א', לבנות להם בית המקדש, להשים עליהם מלך ולהחריט את זרעו של עמלק. זה מצווה מן התורה. ולכן עמלק לא ייתן שנגיע לארץ ישראל. 6 פעמים עמלק הפריע לעם ישראל להיכנס לארץ. פעם ראשונה, יעקב ועשיו. הם היו בבטן. היו בבטן והתרוצצו הבנים בקרבה. יעקב לקח את עולם הבא. עשיו אמר לו, אני לוקח את העולם הזה. יעקב בא לצאת לעולם הזה, זה היה בארץ ישראל, אמר לו, אדוני, אתה לא יוצא. מה לא יצא? אתה תמות פה, תלך לעולם הבא. אתה לקחת העולם הבא, אל תדרוך. כף רגלך לא תדרוך כאן. שום דבר, אתה לא נכנס. כף רגלך לא דורכת. למה? זה מקום שלי. היה אחד נכנס לבר ששותים שם כל מיני משקעות חריפים, נכנס על הידיים. הולך על הידיים. אמר לו, ברמן, מה קרה אתה הולך על הידיים? אומר, אני נשבעתי שכף רגלי לא תדרוך פה לעולם. או שאחד אמר לי, אשתו, היא האישה, את יודעת, מהאנשים האלה שהצפוניות לא עושות כלום בבית ולא שום דבר ולא מבשלות ולא כלום, הכל תקנה, תביא, תעשה. אז יום אחד היא אומרת לו, בעלי היקר, אולי תיקח אותי למקום שחף רגלי לא דרכה שם מעולם, לקח אותה למטבח. אמר לה, פה לא עמת לעולם, תכנסי את האצבע שלי משהו לאכול. אדוני, אתה כף רגליך לא תיכנס פה, יעקב לא רוצה, עשיו לא נתן לו להיכנס. עד שהוא יצא, ואז הוא תפס לו בעקב. טוב, פעם ראשונה, פעם שנייה, יעקב חוזר בחזרה לארץ ישראל מלבן, מגיע עשיו. לא רוצה לתת לו להיכנס לארץ ישראל. פעם השלישית, שרצו לקבור את יעקב, באו ממצרים לקבור את יעקב, ואין, לא נותנים להיכנס. מי לא נותן להיכנס? עשיו. מפריע. עד שבא חושים בן דן והרג אותו. למה דווקא הוא הרג אותו ולא יוסף ולא יהודה? משום שעשיו דיבר איתם, וכשהוא דיבר איתם יצא לו תומה מהפה. כשיוצא תומה מהפה היא מקלקלת את האוזניים של היהודי. התקלקלו כולם באוזניים שלהם, הוא הצליח לקלקל אותם. אדם שומע כל מיני שירים מכל מיני אנשים טמאים, והוא לא יודע כמה זה מקלקל לו את האוזניים שלו. שום דבר. ולכן, חושים בן דן שהיה חירש, הוא היחידי שיכל להרוג אותו. טוב? בפעם הרביעית, יוצאים מארץ ממצרים, ויבוא עמלק. רוצים להיכנס לארץ, עמלק מגיע. פעם חמישית, בפורים, הולכים לעלות לארץ ישראל. מי מגיע? המן, מזרע עמלק, האגגי. לא רוצה לתת לנו להיכנס, להשמיד, להרוג. בפעם שישית ואחרונה, כשהיינו בגלות של 2,000 שנה, באנו להיכנס לארץ, ויבוא היטלר עם מחשימו וזכרו, ואז היטלר ידוע שזה גרמניה, כמו שהגמרא במגילה אומרת, זו גרמניה של אדום, והגאון מבינה, כותב שהכוונה לגרמניה, ולכן הגרמנים מזרע עמלק לא נותנים להיכנס לארץ ישראל. כל פעם שתרצו להיכנס, יש הפרעות. יפה. יעקב מגיע לארץ ישראל, וכשהוא מגיע לארץ, רוצה לשבת, ויבוא שכם, שכם בן חמור עם דינה. תדע לך, אתה תגיע לארץ, תלמד טוב טוב את הפרשיות. מי שיפריע לך פה בארץ, זה ערבים שנמצאים סביבך. הם יפריעו לך. הם יעשו לנו את כל הבלגנים. למה? זה בדיוק מה שקרה ליעקב. הגיע שכם בן דינה, שכם עם דינה, עושה את כל הבעיות. השכמים האלה, שכם בן חמור, באמת מתאים להם. והחמור הזה בא ועשה בלגן. עד שהילדים של יעקב עשו את מה שעשו, זה לא מצחים בעיני יעקב, ולכן צריכים תיקון, שהם באו אחר כך בתור תלמידי רבי עקיבא, כדי לתקן את התיקון, אבל על כל פנים, ככה נכנסים, ככה יהיה בעיות. ואנחנו עוד מעט נגיד את הפתרון שיעקב עשה, ואז יהיה לנו פתרון עם כל הערבים אשר סביבנו. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים עכשיו בפתרון, אחרי שראינו שהבעיה תהיה, כשתגיע לישראל, תהיה לך בעיה עם הערבים. מה עושים? שכם עושה בעיות עם מדינה, וזה מה שהערבים כל כך אוהבים, לקחת את בנות ישראל, השם ישמור. והנה, אנחנו רוצים פתרון. יעקב מלמד אותנו מה הפתרון עם הערבים. האם ממשלת ישראל הגיעה לפתרון? אז כמובן, כל אחד יודע שאנחנו מעל 70 שנה, ושום פתרון לא יצא עם האנשים האלה. לא קולטים, אתה לא קולט שהפתרון לא נמצא לך ביד. אתה לא קולט שכדאי לבדוק במקורות שלנו מה הפתרון עם האנשים האלה. הנה ההיסטוריה כתובה בספר בראשית. וכתוב ששכם גם כן יעבור יעשה לנו בעיות. הנה, אז בוא תמצא את הפתרון במה שכתוב בפסוק. אז איפה הפתרון? קודם כל, מנסים פתרונות להולך. נתנו להם גוש כתיף. קחו מה שאתם רוצים. תקחו מזה, נעשה ככה, נבוא לפה. שום דבר לא עוזר. אתה לא קולט פלסטינאים, זה תוצאה של פלישתים. זה אותם, זה אותו המקור, אותם המילים. פלישתים זה לשון לפלוש. אני רוצה לפלוש. זה לא משנה אם תיתן לי את זה או את זה או את זה. מה שתיתן לי, אני רוצה לפלוש. תביא לי את עכו, אני אקח את אשקלון. רוצים לפלוש. זה התכונה שלהם. ולכן לא יעזור לך שום פתרון. ואז יעקב אבינו אומר את הפתרון. ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו. אסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם. והתהרו. והחליף לו סמלותיכם. אתם רוצים פתרון עם שכם, עם הערבים? יש פתרון. אין שום בעיה. הפתרון הוא לא אצלהם. מה אתה מחפש אותם? תעזב אותם לנפשם. אסירו את אלוהי הנכר, אשר בתוככם, אצלנו בפנים, יש לנו אלוהי נכר. אצלנו יש לנו הרבה דברים שצריך לטהר אותם, ולתמון אותם בקרקע, כמו שעשה יעקב, כתוב, ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנכר אשר בידם, ואת הנזמים אשר באוזניהם, גם בידם וגם באוזניהם, ויתמון אותם יעקב תחת האלה, אשר עם שכם. הכל תתמון שם, לא רוצים כלום. זה מה שמפריע לאנשים. היום יש אלוהי נכר חזקים מאוד. מה זה אלוהי נכר? לקחת אותך, לקחת אותך, שאתה יכול לעבוד את השם, להיות עצמאי עם הקדוש ברוך הוא, להיות ישירות למקור, ומכניסים אותך לאלוהי נכר. מה זה אלוהי נכר? עושים ממך אפס אחד גדול, והם שולטים בך, הם שולטים בך. כל הנושא של הפלאפונים של היום, והמולטימדיה, והפרסומות, הכל זה לשלוט בך, שאתה תהיה אפס מאופס, ואתה לא תוכל לעשות כלום, אנחנו נגיד לך איפה לקנות, אנחנו נגיד לך מה לקנות, אנחנו נביא אותך, אנחנו נראה לך דברים, אתה תהיה שקוע כל היום בטלפון הזה, וכל העולם לא מעניין אותך, ואתה תהיה תקוע, כי אנחנו נשלוט בך. נחריב לך את הבית, נחריב לך את היהדות, נחריב לך את הכל. אנחנו, זה נקרא אלוהי נכר. זה משהו נוכרי, זה לא אצלנו, זה לא שלנו, זה נכר. ולכן עושים אותך אפס. זה נקרא אתה אפס, אנחנו פועלים. מי שמכיר את המולטימדיה, יודע מה שאני אומר. אתה אפס, אנחנו הפועלים. אפילו שנותנים לך הרגשה כזאת, אבל כלום, אתה אפס. ולכן אמרתי להם, זה הראשי תיבות של אתה אפס. אתה אפס, זה כל מה שיש במולטימדיה של היום. אתה אפס, זה ראשי תיבות האינסטגרם, הטיק טוק, הטוויטר, האייפון, והפייסבוק, והסמארטפון. כל אלה ראשי תיבות, אתה אפס. הם עושים אותך אפס, והם יעשו בך מה שהם רוצים. השם ישמור איזה שמות הביאו לנו. ולכן כל זה, את זה צריך להוציא. אסירו את אליה הנכר, תוציאו את זה, ומה עושים? לתמון את זה, תחת האלה אשר עם שכם, תיתן להם את זה להם, שהם יתעסקו עם זה, אבל לא אתה. לא אתה, אתה יש לך עבודת השם, יש לך משהו אחר. תהיה עם עמוד שדרה חזק. אל תיתן לאנשים לכופף אותך למה שהם רוצים. אנשים היום כולם מכופפים. כולם רוכנים. בן אדם מה קרה? הוא רוכן. איפה הוא רוכן? הוא רוכן על הטלפון. והוא רוכן. וגם זה, כולם תקועים. גם רוכן זה נכר. רוכן זה אותיות נכר. אלוהי הנכר. אתה כל הזמן רוכן בתוך הטלפון הזה, אי אפשר לדבר איתך, אי אפשר... בן אדם עומד ליד אשתו, הם שולחים הודעה אחד לשני, תעשי לי כוס קפה. היא לידו. לא מדברים. יש הודעות היום. זה לא יאומן. אלוהי הנכר הזה, צריכים להטמין אותו בקרקע. ואז מה? מיד אחריו כתוב, זה בפסוק ד', מה כתוב? פסוק ה'. ברגע שאתה מוציא את אלוהי הנכר, ויסעו, ויהי חיטת אלוהים, על הערים אשר סביבות פיהם. הם נמצאים סביבנו. כל הערבים נמצאים סביבנו, כל הפלסטינאים, כל אלה שרוצים להרוג אותנו, הם נמצאים סביבנו. אתה רוצה שהם יפחדו פחד מוות? אסירו את אלוהי הנכר. אל תתעסק איתם בכלל. אתה תתעסק עם אלוהי הנכר שיש בצליחה. תוציא את זה, תזרוק את זה, ואז גמרנו. גמרת איתם. זה התהליך. ואז במלא, אם אנחנו עושים תהליך כזה, מה הולך להיות? מיד אחר כך כתוב שרחל מולידה את בנימין בצד הימני של ארץ ישראל, ואיך שבנימין נולד, הוא היחידי שקיבל שתי שמות, גם מאמא וגם מאבא, היא קראה לו בן אוני, ויעקב קרא לו בנימין, בן שנולד בצד הימני של הכניסה לארץ ישראל, ומיד אחר כך כתוב. וכאן יש את הדבר המדהים ביותר. אם אנחנו נסיר את אלוהי הנכר, כל הערבים ייכנסו לפחדים, ואז מה? שימו לב לפסוק הבא. וישא ישראל, וית אהלו מהלאה למגדל עדר. זהו. אחרי שגמרנו את הכל, יהיה כתוב, וישא ישראל, וית אהלו מהלאה למגדל עדר. מה זה הדבר הזה? מיד אחר כך כתוב, והיא בשכון ישראל. ישראל שוכנים. מה זה הלאה למגדל עדר? אני מבקש מהמאזינים לפתוח את תרגום יונתן ולהסתכל מה כתוב. אני קורא לכם את זה לא בארמית, בעברית לפי הפירוש של כתר יונתן. וישא יעקב ויפרוס לאהלו מן להלאה למגדל עדר, מקום שמשם עתיד שיתגלה מלך המשיח בסוף הימים. זה אומר התרגום. ברגע שאתה מסיר את אלוהי הנכר, כולם מקבלים פחד, ואז מגיע משיח צדקנו, ומיד אחר כך, ויהי בשכון ישראל. שוכנים לבטח, וישכון ישראל, בטח בדד, עין יעקב, אל ארץ דגן ותירוש. זה פשוט לא יאומן כי יסופר. הכל מסודר, הכל מתוכנן, שמי שעושה את הדבר הזה, הוא מצליח. אז לכן צריכים פשוט להסיר את אלוהי הנכר. לא להכניס דברים נוכריים אצלנו. זה פשוט הגאולה נמצאת בפתח, ואלוקים מאוד רוצה לגאול אותנו. הוא מחכה רק לדבר הזה, שברגע מוציאים את אלוהי הנכר, רחל מתה בדרך, למה? כדי שעם ישראל בגלות יוכל לחזור דרכם. היא מחזירה אותם. זה נקרא להקדים רפואה למכה. רחל בדרך, ומיד אחר כך הגאולה מגיעה. כשרחל נמצאת בדרך, יש מי שיתפלל על עם ישראל שיתקיים בהם, ושבו בנים לגבולם. הכל מתועד, הכל כתוב, הכל בפרשה הזאת, אשריכם ישראל. ואני רוצה בעזרת השם לחתום את תוכניתנו בוורט אחד שתגידו על השולחן, ואם נספיק, אז גם את הוורט השני. כתוב בפסוק, מפורש, פשוט מדהים, אצל האימהות הקדושות, כשהוא שם אותם אחד אחרי השני, את האימהות, אז כתוב ששם את השפחות ראשונה, זה כתוב, שם את השפחות ראשונה, ואת ילדיהם ראשונה, ואת לאה וילדיה אחרונים, ואת רחל ואת יוסף אחרונים. ככה הוא העמיד אותם מול עשיו. ידוע שרבי נתן אדלר, רבו של החתם סופר, היה תמיד אומר בין מנחה לערבית איזה וורטים לפני ערבית. היו מתאספים כולם ושומעים. יום אחד, אבא של החתם סופר הביא את החתם סופר כשהוא היה בגיל 8 לשמוע את הוורטים של רבי נתן אדלר. וכשהוא בא, ואז בדיוק הוא שומע שהרב אומר, אתם יודעים, תלמידים יקרים, שאלו את השלה הקדוש, כומר אחד שאל אותו, אמר לו, איך אתם היהודים מצפים שיבוא לכם הבית השלישי? איך אתם מצפים שיבוא בית המקדש השלישי? הרי בפסוק כתוב שלא יהיה לכם בית המקדש השלישי. מה, לא איפה הבאת הפסוק הזה? ולא כתוב בפסוק, על בית המקדש השני, כתוב ככה, גדול יהיה הבית האחרון מן הבית הראשון. אז הוא אומר לו, אתה רואה, כתוב מפורש אצלכם בתורה, גדול יהיה הבית האחרון, וזה מדובר על בית שני, ועליו כתוב את המילה אחרון. ואם כתוב שם אחרון, סימן שהוא אחרון, אז אין לכם יותר בתי מקדש. אז מה אתם מחכים לבית המקדש השלישי? אם על השני כתוב אחרון, סימן שאין לכם יותר בית המקדש. השלה הקדוש ענה לו את הפסוק הזה, אדוני, אצלנו כשכתוב בתורה אחרון, זה לא הכוונה אחרון לגמרי. הרבה פעמים כתוב אחרון, ואחרי אחרון יש עוד. מלא, איפה ראית את זה? ואז הוא הביא לו את הפסוק הזה, למד ג' פסוק ב', ויישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה, ואת לאה וילדיה אחרונים, אחר כך כתוב, ואת רחל ואת יוסף אחרונים. אתה רואה שאחרי האחרונים, יש עוד אחרונים. ככה אמר רבי נתן אדלר, והוא אמר שהוא יש לו תירוץ אחר. יש לו תירוץ מספר שמות. הוא רוצה לתרץ מספר שמות. למה? כי הפסוק אומר, גדול יהיה הבית האחרון מן הבית הראשון. ואתה הבאת לו ראיה מהמילה אחרונים. אחרונים זה לשון רבים. ובפסוק כתוב אחרון. אז אולי אחרי אחרונים יש, אולי אחרי אחרון אין. ואז הוא הביא לו את הפסוק. הוא אומר, ואני יש לי פסוק אחר. מה? משה רבנו מגיע לקדוש ברוך הוא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תעשה לך שתי אותות. מה? אתה זורק את המטה אשר בידיך, ויהיה לנחש. בסדר. מה האות השנייה? אמר לו, אבי ידך לחיקך, אל חיקך, ואז הוא שם אותה, נהייתה מצורעת. הוציא את היד, ואז הייתה שווה כבשרו. וכתוב בפסוק שמה, בפרק ד' בשמות, פסוק ח', והיה, אם לא יאמינו לך, ולא ישמעו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון. ואחר כך כתוב, והיה, אם לא יאמינו, גם לשני האותות, ואז תיקח את תעשה להם מכת אדם, תעשה להם את האות השלישית, מכת אדם. הנה אתה רואה, שאחרי שכתוב ראשון, ואחרי שכתוב אחרון, כתוב גם אחר כך את מכת אדם. אם לא יאמינו לך, יש עוד מכה. זאת אומרת, אחרי אחרון, יש עוד את מכת אדם. והרבי נתן אדלר מסתכל על החתם סופר הילד הזה, והוא רואה אותו שהוא מחייך. אמר לו, בוא הנה, למה אתה מחייך? אמר לו, לא, אתה תגיד לי למה אתה מחייך. אמר לו, חייכתי, כי הפסוק שהבאת עכשיו מראה לנו שמכת הדם הראתה לכל העולם שלנו את יש את בית המקדש השלישי. כי כתוב על האות האחרון, שזה היד המצורעת, לא יאמינו לך לכל האות האחרון, ולקחת ממי היאור. זאת אומרת שמכת הדם תוכיח לעולם שיש לנו בית המקדש השלישי. אמר לו, וזה כתוב בפסוק, מתי שמשה רבנו אומר, תשימו דם על המשקופים. למה תשימו דם על המשקופים? כדי שאם השטן יבוא בלילה להרוג את הבכורים של מצרים, הוא יפסח על הבתים שלכם. וכתוב שמה, והיה לכם הדם לאות על הבתים. הדם הוא יהיה אות על הבתים. וזה בדיוק מה שעכשיו הבנתי, הוא אומר לו. והיה לכם הדם, שמכת הדם היא תהיה לאות ולסימן על הבתים, שיבנה לנו גם בית המקדש השלישי, ולא רק הראשון, השני, אלא גם בית המקדש השלישי. והיה לכם הדם לאות, הוא ייתן את האות שיהיה בית המקדש השלישי. יפה. זה הוורד שלחתם סופר. עכשיו, איך ננצל מהגויים? אנחנו נהיה בגלויות, אנחנו נהיה בכל מיני מקומות, נחזור לארץ ישראל, איך ננצל? איך נחזיק מעמד? איך נשרוד? זה יעקב אבינו לימד אותנו בפרשה, איך אפשר לעמוד מול הגויים, להצליח להיות איתנים וחזקים עם כל ההצלחות. איך? יעקב אומר דבר אחד, אני צריך ללחם עם עשיו. ואני יודע שעשיו יש לו בעיה מאוד גדולה. מה? הוא יכול להילחם איתי מלחמת חורמה. זה אחד. והוא יכול לבוא איתי בנחת. כאילו בוא נהיה חברים, בוא נהיה ביחד, אני אוהב אותך. אז הוא יכול לקלקל אותי בצורה כזאת, או לבוא במלחמת חורמה. שתי סוגים של מלחמות. כפרה, מה שלומך יעקב, אתה אחי, נלך ביחד, הכל יהיה בסדר. ויש מצב של 400 איש עמו. אז מה עושים? צריכים קודם כל לטפל בשר של עשיו שנמצא בשמיים, ואם נטפל בו, אז עשיו יישאר כמו פיצוחים. המנה העיקרית זה יהיה המלאך של עשיו. איך נלחמים בו? אז קודם כל, כדי שיעקב יצליח, כדי שעם ישראל, הרי כל מה שעושה יעקב זה לכל עם ישראל. יעקב ראה שיש לנו בעיה מאוד גדולה. איפה? לעתיד לבוא. יבואו עם שנקרא יוונים, עוד מעט חנוכה. והיוונים האלה יבואו אלינו בשני עמדות, שני עניינים. א', קודם כל נבוא אליכם, אנחנו איתכם, אנחנו אוהבים את היהודים, אנחנו נתחבר אליכם, ולכן היה הרבה מתייבנים השם ישמור. הם פשוט, זה העבודה שלהם, נתחבר אליכם, תהיו איתנו. אתם, אנחנו יוון, יוון זה יון, זה אותיות יון, ואתם נמשלתם ליונה, אנחנו יכולים להזדבג, אנחנו יכולים להיות יחד, אנחנו בנו מיפת, אתם באתם משם, והתורה מעידה, יפת אלוהים ליפת, וישכון באוהלי שם, נוכל להיות איתכם ביחד. וואי וואי וואי, כשיעקב ראה את זה, מיד חזר לקחת פחים קטנים, והפחים אומרים חזל, הוא לקח את פח השמן, כדי שפח השמן יציל אותנו בימי היוונים, שהיוונים לא יתחברו אלינו, שאנחנו נשאר שמן טהור, והם יישארו טמאים. הוא הלך לקחת את הפחים הקטנים, מיד ויאבק איש עמו. מיד השר של עשיו בא לעשות מלחמה. הוא רואה שיעקב מכין את ההיסטוריה, בא לעשות איתו מלחמה, ויאבק איש עמו. מה קרה? מה זה ויאבק? מה קרה? העלו אבק. מה זה אבק? יצר הרע, הפטנט שלו, שהוא שרו של עשיו, להעלות אבק. מה זה אבק? לא לראות את הרעיתים, לא לראות את הדבר העיקרי. יש אבק למעלה. זה מחוסה. אל תראה את האמת. אל תראה את התכלית. נשים לך אבק. האבק עושה בעיניים שלא רואים כלום. אבק זה לחסות. אבק, מי שיודע מה זה אבק, זה הדבר התפל שיוצא מהשפשוף. כלומר, יש מקור שממנו בא השפשוף, ומהשפשוף הזה יוצא אבק. האבק הוא תפל למקור. האבק הוא מכסה על המקור, ולכן הוא מתאבק עמו. הוא רוצה להכניס אבק בעם ישראל. תתעסקו בתפל, אל תתעסקו בעיקר, אל תלכו לחפש מה עיקרו של עולם, אל תלכו לחפש את הקדוש ברוך הוא שהוא בעצם בורא העולם, אלא תתעסקו בדברים התפילים, תאכלו בטטות, תאכלו צ'יפס, יש הרבה דברים בעולם, תתעסקו בהרבה הרבה דברים, תעזבו את העיקר. אל תתעסקו, בואו תתעסקו באבק. ובאבק הזה, אם תתעסקו, זה יחסה לכם את האמת. יצר הרע, נלחם איתו, אבל עד עלות השחר. כי כשעולה השחר, מתחיל להיות הכל ברור. וכשהכל ברור, יצר הרע נעלם. אם הכל ברור לך, אין אבק, יש אור יום, רואים את הכל, יצר הרע לא יכול עליך. אחד נכנס למקום לראות סרט, רואים את הסרט, אז עושים חושך באולם. הוא הדליק פנס. פתאום לא רואים כלום. אמרו לו, מה אתה מדליק את הפנס? אמר להם, אני לא רואה את הסרט, אני רוצה להדליק פנס כדי לראות. אמרו לו, אדוני, סרט זה דמיונות. ודמיונות אפשר לראות רק בחושך. רק בחושך. כי מתי שיש אור, כל הדמיונות מתעופפים. שום דבר לא יישאר. ולכן, בדיוק באותו זמן, זה העניין. נאבק איתו. בתוך היפקות הוא מחפש את הירך שלו. למה הוא מחפש את הירך? כי יעקב אבינו פתח את הירך שלו עם סכין. והחביא בתוך הירך שלו את שטר המכירה של הבכורה. הוא החביא אותו שם, והוא תפר אותו שם. והמלאך חיפש איפה זה. הוא רצה לקחת, בסוף כשהוא לא הצליח, הוא רק נקע לו את הירך, ואמר לו, אנחנו מודים לך על כל הברכות, אי אפשר לקחת לך את השטר, עשית את זה נכון. אבל מה זה ויאבק? הוא חיפש ביעקב אם יש לו איזה חיסרון. מלאך לא יכול להילחם אם אין חיסרון. יצר הרע, אם אין לך חיסרונות ואתה שלם, הוא לא יכול עליך. הזבוב מגיע רק איפה שיש פצעים. איפה שיש לך חיסרון, שם הזבוב יכול להגיע. ויצר הרע נקרא זבוב. הוא יכול לך רק במקרה כזה. ולכן יעקב אבינו, הוא לא יכל. למה הוא דווקא נתן לו מכה בירך? הוא לא יכל עליו, הוא רואה אותו שלם. כיוון שיעקב אבינו שמר על עצמו, שמר על הקדושה שלו, ולכן המלאך לא יכול עליו. הוא שמר על הקדושה של הברית, שמר על הקדושה של העריות, ומכיוון שאת זה הוא שמר, לכן המלאך לא יכול עליו. לכן ויאבק, זה ראשי תיבות. וכתוב, ושמר יעקב אות ברית קודש. יעקב שמר את עצמו מכל משמר, לכן המלאך לא יכול עליו. הוא רצה לראות אולי הוא פגוע בעריות, ואז אפשר להילחם נגד עם ישראל. לא, הוא לא הצליח. ולכן הוא אמר, אם אני לא יכול לפגוע בזה, אז אני מודה לך על הברכות. הגיע השחר, והוא הולך הביתה. בבוקר, מגיע עשיו. כיוון שיעקב כבר ניצח את עשיו, ניצח את השר, אז עשיו זה סך הכל פיצוחים. כשעשיו מגיע, ניסה עשיו לראות, אולי באמת פגע יעקב בעריות, הוא רואה, יש לו 4 נשים. מה זה? ואם אני עקום, מי אלה לך? מה זה מי אלה? אדם שפוגם בעריות, הוא מחלק את שם אלוקים לשני חלקים. לכן, בתפילות אנחנו אומרים, לשם ייחוד, ליחדה שם יודקה בבבקה, ליחד את יודקה עם בבקה, שיהיה שם השם שלם, כי אנחנו מפרידים אותו דרך העבירות שלנו. בעבירות של עריות, אז מפרידים את שם אלוקים. ואלוקים נהיה מי אלה, מי בנפרד ואלה בנפרד. כלומר, אלוקים לא שלם, הוא נחלק לשניים, למי ולאלה. מי אלה לך? מה באמת? אם יש לך 4 נשים, אז כנראה אולי יש לך איזה תאוות, אולי אתה יש לך בעיות בעריות, אולי לא עשית דברים בקדושה, ואז הוא עונה לו. הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך, אצלי, אלוקים שלם, אצלי הכל שלם, ולכן גם אתה לא יכול לפגוע בי, כיוון שאני שלם בקדושה, וכיוון שאני שלם בקדושה, אתה לא יכול. לכן הסמך מם הוא נקרא סמך מם א' למד, מלשון לסמות, להביא אבק כדי לסמות את העיניים, והתפקיד שלו שהאבק יחסה לך את המטרה, שלא תראה את המטרה, ואנחנו רואים את המטרה, יעקב יתגבר, ולכן כל עם ישראל יזכה כולם לגאולה שלמה, שבת, שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי בפרשת השבוע. כל חי תמיד.